טוב, אז בואו נתחיל. מה שאני רוצה בעצם לדבר במהלך השנה זה על היחס בין דרש ופשט, ועל הדרש בכלל, על מידות הדרש, בעיקר של רבי ישמעאל אני מדבר עכשיו, לא על כל סוגי הדרש, אלא בעיקר על מידות הדרש של רבי ישמעאל. קצת נדבר על דרש באופן כללי, אבל בעיקר על י"ג מידות של רבי ישמעאל. יש, אני אתחיל באיזושהי הקדמה כללית על העניין הזה, בגלל שזה קצת מת מצווה, י"ג מידות והדרש בכלל. יש איזושהי תחושה שאיבדנו שם משהו בדרך, המסורת איכשהו נתקע באיזשהו מובן, ואנחנו כבר לא ממש מבינים איך העסק הזה עובד, שאנחנו קוראים מדרשי חז"ל, ואני מדבר על מדרשי הלכה אגב, אני מדבר על דרש הלכתי. כשאנחנו קוראים מדרשי חז"ל, הרבה פעמים זה נראה לנו מין איזשהם להטוטים לא ברורים, אנחנו לא מבינים על איזה בסיס חז"ל הסתמכו, ולפעמים יש מקום להתרשם כאילו שהם בעצם עושים מה שהם רוצים. הם רוצים להגיע לאיזושהי מטרה ומלעטטים בפסוקים בצורה כזו או אחרת כדי להגיע אליה. הנחת היסוד שלי, אני אומר את זה עכשיו באופן לא מנומק, קטגורית, שזה לא יכול להיות נכון. למרות שיש כאלה ודאי באגף המחקרי שחושבים כך, אבל אני לא, ההנחה שלי שזה לא יכול להיות נכון. זאת אומרת, אם זה היה נכון, אז זה אומר בעצם שאפשר לעשות מה שרוצים עם התורה. זה סתם פשוט ניהיליזם פרשני מוחלט. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. תנו לי תוצאה, עם הכלים האלה אני יכול להגיע לאיזה תוצאה שאתם רוצים. אני פשוט אתעלל מספיק בכל הפסוקים שצריך ואני אגיע אליה. הרלב"ג... זה נכון לגבי כל הדרש, אבל לא לגבי פשט, אז אתה יכול להתווכח אם הפרשנות היא טובה או לא טובה, וכדרכה של תורה יש תמיד ויכוחים. אבל לגבי הדרש נראה שאין ויכוח בכלל שהדרש הזה הוא לא באמת פירוש אמיתי לפסוק. אלא מה? יש לנו שם כלים אחרים. השאלה היא, אבל מה משמעותם של הכלים האלה? הם מוציאים משהו מתוך הפסוקים? הם סתם כלים ליצירה חופשית? מה בדיוק אנחנו עושים עם זה? לכן אני מתמקד דווקא בדרש ולא בפשט. הרלב"ג למשל אומר שברור שזה הכל משחק מחור. הרלב"ג טוען שכל הדרשות הן בעצם דרשות מה שנקרא סומכות. אני רק מקדים את המאוחר, אנחנו עוד נגיע לזה יותר בפירוט. אומר שכל הדרשות הן בעצם דרשות סומכות, זאת אומרת שההלכות שנלמדות מהדרשות האלה הן הלכות שלו ידועות. והדרשה באה רק לסמוך את ההלכה הידועה בכתובים. והוא מנמק את זה הרלב"ג, אומר למה? ושאם לא תגיד כך, אז בעצם אפשר לעשות הכל. לא ייתכן שעם כלים כל כך אמורפיים, אנחנו מוכנים להסיק הלכות חדשות ולהיות מחויבים להן. בהקדמה לפירוש של התורה. אז לא ייתכן דבר כזה. אז כיוון שכך, כל הדרשות הן דרשות סומכות. אז זאת טענתו של הרלב"ג, הטענה הזאת לא מחזיקה מים. הוא ודאי לא צודק. זאת אומרת, אין ספק בזה. יש דרשות שהן דרשות יוצרות ללא ספק. אבל הקושייה שהביאה אותו לעניין הזה, היא באמת קושייה חזקה. זאת אומרת, איך להתייחס למין מערכת כזאת, שנראה לכאורה שעושים איתה מה שרוצים עם הטקסט. זאת אומרת, מגיעים איתה לאיפה שרוצים. איך זה יכול להיות שחז"ל ידרשו עין תחת עין ממון? לא יודע, מאיזושהי סיבה הם החליטו לדרוש כך, המסקנה היא שלא מוצאים את העין אלא משלמים ממון, ומעכשיו זה מה שעושים, ומי שיוציא עין הוא חובל. בתורה כתוב עין תחת עין. אלא מאי? על כורחנו, יש פה איזה שהם כלים שניתנו לנו מסיני, או כלים שאנחנו מאמינים שמצליחים לחלץ הלכה נכונה, שזאת באמת כוונת התורה או כוונתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן מבחינתנו, גם אם זה יצא בכלים האלה, זה מחייב, את הלכה מחייבת. האופציה שכל הדרשות הן דרשות סומכות לא באה בחשבון, כי יש מקורות שאומרים במפורש שזה לא נכון. חוץ מזה שזה לא הגיוני שזה יהיה ככה, אבל יש גם מקורות שאומרים במפורש שאומרים שזה לא נכון. יש הדרשה שתמיד מביאים, הדרשה של רבי עקיבא על הדבה בנידתה, אז רבי עקיבא אומר, דורות הראשונים היו אומרים שהאישה, נדמה לי של שבת דף עין, משהו כזה, שדורות הראשונים היו אומרים שהאישה לא תגדול ולא תפקוס בימי נידותה, בסדר? יכול נמצאת המגנה על בעלה, אומר רבי עקיבא, לכן ברור שכן, והוא דורש הדבה בנידתה, איזושהי דרשה. אז הדרשה הזאת בעצם יצרה הלכה, שההלכה שלא הייתה קיימת בדורות שלפניו. זאת אומרת, כאן זה מוצג בעליל כדרשה יוצרת, לא כדרשה סומכת. כאן זה עוד הרבה יותר בעייתי, כי נראה באמת שאפילו המוטיבציה לדרשה היא מוטיבציה מוסרית או רעיונית, ולא מוטיבציה ששורשה בטקסט, בפסוקים, שזה עוד יותר מרחיק לכת, ועל זה עוד נדבר גם בהמשך. אבל אני כרגע מתעלם מן ההיבט הזה, אני רק מראה שיש פה משהו שדורות הראשונים חשבו משהו אחד, בדרשן דרש איזושהי דרשה, שינה את ההלכה, וזאת ההלכה המחייבת, וככה אנחנו גם פוסקים להלכה. אז יש פה דרשה שהיא בעליל דרשה יוצרת, לא דרשה סומכת. עכשיו הרמב״ם בעצמו כותב שיש כל דרשות התורה, אנחנו עוד נגיע לרמב״ם, אז כל דרשות התורה הן דרשות יוצרות חוץ משלוש או ארבע. הוא לא קורא לזה ככה, אבל זה מה שהוא אומר, בשורש השני. את כל הדרשות הן דרשות יוצרות חוץ משלוש או ארבע. שלוש או ארבע הוא מתכוון כמובן בודדות, לא מתכוון שלוש או ארבע, זה יכול להיות גם 20. אבל הכוונה המיעוט הקטן של הדרשות הן דרשות סומכות. רוב הדרשות הן דרשות יוצרות. מה שמחדד כמובן עוד הרבה יותר את השאלה של הרלב"ג. אם כל הדרשות הן דרשות יוצרות, נו, אז מה קורה פה? עם הכלים האלה אפשר באמת להאמין לתוצאה שיוצאת מהם? זה לא אנרכיה, זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. אז זאת בעצם השאלה היסודית. עכשיו, כדי לטפל בשאלה הזאת, מה שבעצם צריך לעשות, זה לנסות ולהבין את מידות הדרש. חז"ל השאירו לנו לא רק דרשות, אלא גם רשימות, המשגות שונות של כללי דרש. הידועה שבהן זה כמובן הברייתא של רבי ישמעאל בתחילת הספרה, ב-13 מידות התורה נדרשת בהם, מה שאומרים בבוקר בתפילה. יש שם רשימה של 13 מידות דרש, יש שם יותר, אבל אנחנו קוראים לזה 13 מידות דרש. אז ברור שיש פה איזה שהם כללים שאנחנו אמורים לנהוג על פיהם. זה לא אנרכיה, זה לא משהו שהדרשן רוצה להגיע לאיזושהי מטרה, הוא עושה משהו ומגיע למטרה הזאת. יש איזה שהם כללים שאומרים לו מה לעשות, איך לנהוג, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. הבעיה היא שהכללים האלה עצמם לא נהירים לנו, חלקם הגדול לפחות, לא נהירים לנו עד הסוף. לא ברור לנו בדיוק איך זה עובד, לפעמים זה נראה נורא שרירותי, זה נראה מין משהו שאנחנו לא יודעים באמת מה, איך להפעיל אותו. כדי לפענח את התעלומה הגדולה הזאת, אולי לפני שכדי לפענח, מה המשמעות של זאת תעלומה בעצם? מה זה העולם הזה של הדרש, כללי הדרש האלה? איך זה עובד? מאיפה זה בא? האם באמת זאת איזושהי מערכת אמינה, או שזה סתם איזה משחקים כאלה שחזל עושים כשהם יודעים בדיוק לאן הם רוצים להגיע? אגב, זאת אחת הסיבות שאני חושב שהטענה שכל המדרשים הם מדרשים סומכים, היא טענה מאוד בעייתית, כי אז בעצם יוצא שהם מיותרים. אבל שמה לעשות אותם? הרי את כל ההלכות אתה כבר יודע מראש. אז בשביל מה לעשות את המדרש? זה סתם משחקים. זה לא מוסיף לך שום דבר. לא יודע, פסיכולוגיה זה אגף אחר. זאת אומרת, שם יש מחלקה לפסיכולוגיה, אפשר ללכת שם להתייעץ, לקבל תרופות. אז המדרש נועד לפשוטי עם. ואחרי שאתה מסביר להם שיקום על שם אחיו המת, כן, אנחנו לומדים יבמות עכשיו, זה בעצם הכוונה, זה בכלל האח של הבעל המת, זה לא הבן של היבמה, ויקום על שם זה בכלל הנחלה, זה לא השם, עכשיו הם ירגעו. אני אומר שעכשיו הם יצטרכו פסיכיאטר, לא פסיכולוג. הם יצטרכו כדור עכשיו לקחת. זאת אומרת, עם הסברים כאלה, אתה בא להרגיע מישהו, נדמה לי שהוא ייכנס למצב קטטוני. זה משהו שבכלל, הדבר הזה לא עוזר שום דבר להרגיע, כי הוא נראה עוד הרבה יותר תמוע מאשר אם היית אומר לו, תשמע, ככה זה מסורת בידינו וזהו. ככה קיבלנו. הרי זה מה שהרלב"ג טוען. שההלכות בעצם ידועות, אנחנו קיבלנו אותן במסורת. הדרש, אני לא יודע בדיוק בשביל מה עושים אותו. בסדר? אז אם את הכל ידוע, אז תגיד, הלכה למשה מסיני, שההלכה היא כך, מה הבעיה? זה לא ירגיע יותר טוב את המוני העם. הדרשות המפולפלות האלה שאף אחד לא מבין אותם, ירגיע אותם יותר. בכלל יסתכלו עליך כמו מישהו שנפל על הראש. כן, אבל עוד פעם, הקשר הזה ממש לא משכנע, אז מה זה עוזר?
יכול להיות שגם הדרשן עצמו, באיזשהו מקום, למרות שכאילו זה מגיע מספרה, מגיע מספרה מסוימת,
מספרה, מנתון.
הדרשן עצמו, הוא כאילו, הוא חושב שהוא מציא את זה מהתורה.
הוא חושב, הוא עובד על עצמו, מה? עובד עליי.
מה?
עובד על עצמו, עובד עליי.
למרות שמה שמוביל פה זה סברה חיצונית, הוא באמת חושב שזה מה שהתורה אומרת.
לא, לא, רגע.
אבל ברור לכולם ש...
בואו נפריד משני הדברים, אנחנו לא מדברים על סברות, אנחנו מדברים על נתונים.
הנתונים.
לפי הרלב"ג יש לנו הלכה שהיא נתונה. בסדר? שהבכור לא צריך לקרוא לו על שם האבא שלו, לא, הבעל של אמא שלו שמת. לא צריך לקרוא לו על שמו, זה בכלל אין נחלה. זה הנתון. אוקיי, עכשיו מה עושה הדרשן?
עכשיו, מה עם הנתון הזה?
כן.
מה מחבר את זה לפסוק, אבל הוא גם...
ומה?
אבל יש איזושהי מחשבה שגם הפסוק עצמו אומר את זה.
נו, מחשבה מוטעת.
וככה הוא חושב.
מה זה נקרא חושב? הוא צודק או לא?
זה לא משנה.
זה משנה מאוד. מה זה לא משנה? זה מאוד משנה. אם אתה רוצה שכל החברה האלה חיו באיזה... אני לא יודע.
אתה עובדה, למה הם דרשו בכל זאת?
לא, אני לא מחפש עובדות פסיכולוגיות, אני מחפש עובדות תורניות. אני לא מעניין אותי לנתח פסיכולוגית את האמוראים או את התנאים. אני שואל, האם באמת, לדעתם כרגע, לא אכפת לי עכשיו, האם אתה מסכים איתם או לא, זאת כבר שאלה אחרת. אבל לדעתם הם עסקו בפרשנות, הם לא סתם שיחקו משחקים כדי להגיע לתוצאה. זה נראה לי די מובן מאליו. עכשיו, אתה טוען, עכשיו אתה יכול להגיד בסדר, זה היה לדעתם, אבל הם היו טמבלים. בעצם היום אנחנו מבינים שזה הכל שטויות. אני לא נוטה לחשוב כך. ולו רק, לא רק בגלל שאני מחזיק מחזל שלא היו כאלה, אלא שרמת טמבליות כזאת זה כבר באמת מופרז. זאת אומרת, על אף אחד לא הייתי אומר לשון הרע כזה, לא רק על חזל. כי זה באמת נראה כל כך מוזר, שזה לא יכול להיות שזה סתם משחק. אף אחד לא מצליח אפילו לעבוד על עצמו, שהוא באמת ככה מסביר את הפסוק.
לא,
דרגה מסוימת,
זה יוצא לנו שאלה מאוד קשה. זאת אומרת, נניח ניקח את הסיפור של האתרוג. מה נהנאו בתקופתו של משה רבנו? לפני הדרשות. היה מצוות ארבעת המינים, לא היה מצוות, היה ארבעת מצוות ארבעת המינים.
מה קשה בזה?
לא, עכשיו.
זה מקור תפוז.
אז זה לא יכול להיות.
למה לא?
זאת אומרת, יש הבדל, זאת אומרת, היה ארבעת המינים שככה נהגו בתקופה של משה, ועכשיו אנחנו לוקחים משהו אחר?
מה שאתה מפרש בתורה, זה מה שאתה עושה, לא? אז אם אשר רבינו חשב שמדובר בתפוז, אז הוא לקח תפוז. אחרי זה בא רבי עקיבא, או לא יודע, אחד התנאים, והוא הוכיח בדרשות שזה יוצא אתרוג. אז לוקחים אתרוג. אין לך אלא בית דין שבדורך. נכון? שטר בדורו, כשמוע בדור. הרמב"ם בתחילת הלכות ממרים, כותב, שבית דין שצריך לבטל דברי בית דין חברו, צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. זה כתוב בגמרא. אבל זה רק לגבי הלכות דרבנן. בהלכות דאורייתא אין שום דרישה כזאת. כל בית דין בכל דור יכול לפרש את התורה אחרת לגמרי מכל הדורות הקודמים. נכון. אם יבוא בית דין היום ויחליט מכוח שיקולים פרשניים, דרשניים, אלה או אחרים, שיש רק שני אבות מלאכה בשבת ולא 39, אז זה מה שיהיה. יהיו רק שניים. זה הכל. אלא אם כן, עוד פעם שנייה אחת, אלא אם כן מדובר בהלכה למשה מסיני. מדובר בהלכה שמשה רבנו מעביר לנו אותה במסורת מהקדוש ברוך הוא. ואז באמת הדרש הוא דרש סומך, לא דרש יוצר. ממילא ההלכה הזאת, היא ניתנה מסיני, כולנו מחויבים לה. עכשיו צריך לראות מה עושים עם הדרש, לא שאנחנו מבינים אותו או שלא. אבל אני מדבר על דרש יוצר. אם בהנחה שהדרש הוא דרש יוצר, אין שום סיבה בעולם להניח שמה שאני עושה היום עשה משה רבינו. שום סיבה בעולם. מה? נכון? אתרוג בהחלט מתוך מבנה הסוגיה נראה שזה דרש סומך. עובדה שכל פעם מביאים דרשה אחרת ומגיעים לאותה תוצאה. זאת אחת האינדיקציות, כבר חוקרים עמדו על זה, זאת אחת האינדיקציות לדרש סומך. זה דרש שבעצם המטרה כבר ברורה מראש, אתה רואה מתוך הסוגיה, וכל פעם מנסים מכיוון אחר, וכשהכיוון ההוא נדחה מביאים כיוון אחר. כי נראה איכשהו שברור לכולם מה התוצאה, ואני רק מחפש מה הסיבה. אבל לא כל הדרשות הן כאלה. נכון. אז לקושייה הזאת אני יכול לענות בקלות. אני אתן לזה סדרה שלמה של תשובות בהמשך, אבל אם אתה רוצה עכשיו אני אתן לך אחת. ברגע שדרשות יכולות להיות יוצרות, יכולות להיות יוצרות, אז מאוד חשוב גם לעשות דרש סומך. למה? ושאם אתה עושה דרש סומך, נגיד מצאת שאתרוג זה יוצא מאיזושהי גזרה שווה, שפרי עץ הדר זה אתרוג. בסדר? זה יוצא מגזרה שווה. אז יוצא יוצא שאתה עושה גזרה שווה בין שני פסוקים. לגזרה שווה הזאת יכולות להיות עוד תוצאות הלכתיות, שאותן לא קיבלת במסורת. אתה צריך ללמוד אותן. לחילופין, אתה דרשת את זה מעט שבא לרבות, למשל. אם דרשת את זה מעט שבא לרבות, דרש סומך. נניח שהיה לנו מסורת שצריך לירום מתלמידי חכמים. אנחנו מחפשים איפה זה יוצא, עושים דרש סומך. את השם אלוקי חתירה, לרבות תלמידי חכמים. אבל יש לזה השלכה חשובה מאוד עכשיו. כי העת עכשיו תפוס. אז אתה לא תוכל עכשיו לרבות ממנו, לא יודע מה, ספרי תורה. את השם אלוקיך תראה לרבות ספרי תורה. לא, אין. מהעת כבר למדנו, תלמידי חכמים. ברגע שיש אפשרות לדרש יוצר, זה נותן את המשמעות גם לדרש סומך. אבל אם אתה אומר שכל הדרשות הן סומכות, אז אתה משחק. בסדר? לא... עכשיו, זו דוגמה אחת, אני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות.
למה זה גם יכול לקום לגוד לך השוואה משנויים? יש לך את כל הלכות, אבל השוואה משנויים אולי, כאילו, כשהרבה גומר שמופרות לנו לא נכון, זה לא אומר דווקא שאי אפשר אולי לראות
דמיונות
לגבי
מקרי
קיצון, זה משהו
כזה
מוזר, זה אפשר
לראות, זה לא שווה שווה. אז המקרי קיצון האלה זאת הלכה חדשה שהוצאת מהגזרה שווה? אז היא לא סומכת, היא יוצרת. מה זה משנה אם זה מקרה קיצון או מקרה מרכזי? יצרת הלכה חדשה, אז סמכת על גזרה שווה. אז זאת דרשה יוצרת בהגדרה הפשוטה. בסדר?
שאלה שמש תעשיתות, פשוט שאלה העיתוי.
מה זאת אומרת?
העיתוי של היצירה הייתה לפני כן, ואחר כך זה הפך להיות מסורת.
לא, זה ברור. הרבה פעמים זה ככה. הרבה פעמים, למשל, הגמרא אומרת גמרא גמירה לה. רש"י בכל מקום כותב גמרא גמירה לה, הלכה למשה מסיני. אבל הרמב״ם חולק על זה. הרמב״ם מביא כמה מקומות גמרא גמירה לה, זה לא הלכה למשה מסיני. מסביר הנציב בקדמת העמק, תחילת העמק שאלה שם, יש לו הקדמה, אז הוא מסביר, הקדמה ארוכה ומעניינת, שווה לעבור עליה, שם הוא מסביר שגמרא גמירה לה לפי הרמב״ם, בניגוד לרש"י, זה באמת איזושהי מסורת שיכלה להיווצר מדרשה. אנחנו היום לא יודעים מה הדרשה שיצרה את ההלכה הזאת, אבל התנאים יצרו את ההלכה הזאת מדרשה. אנחנו קיבלנו את ההלכה הזאת במסורת, אבל לא נאמר לנו זה הלכה למשה מסיני, רק נאמר לנו שזאת ההלכה. אז כיוון שאנחנו לא יודעים על בסיס מה התנאים הוציאו את ההלכה הזאת, אז מבחינתנו זה גמרא גמירא לה. קיבלנו מסורת שזאת ההלכה, הם עשו כנראה שהיא דרשה. אצלם הדרשה הייתה דרשה יוצרת, אצל התנאים, זה לא דרשה סומכת. מבחינתנו היום אבל, עכשיו אנחנו נתחיל לחפש מה הדרשה שהתנאים עשו, מבחינתנו זאת כבר תהיה דרשה סומכת. כי אנחנו קיבלנו את ההלכה מהתנאים, היא לא הלכה למשה מסיני, היא מהתנאים. אבל אנחנו עושים את הדרשה כדי לסמוך הלכה קיימת. ההבדל הוא כמובן שאם אנחנו למשל לא נסכים, לא נמצא דרשה ולהפך, נמצא דרשה שאומרת שההלכה הזאת לא נכונה, אז יכול שאנחנו צריכים לחלוק על התנאים.
זה שאלה של הכוח שלנו היום.
זה שאלה אחרת כבר. אם יש לנו כוח או אין לנו כוח, אבל עקרונית, נגיד בית דין שתנאים מאוחרים יותר, שיכלו לחלוק על תנאים, לצורך הדיון, אז הם באמת היום משנים את ההלכה אם זה ככה. אבל אם זה הלכה למשה מסיני, והדרש הוא דרש סומך, אתה לא יכול לחלוק על זה. זה הלכה למשה מסיני. אי אפשר לחלוק על זה. אז פה אם לא מצאת את הדרש, תישאר וצריך עיון. זה הכל. אין לך מה לעשות עם זה. בסדר? לכן זה מאוד חשוב אם זה גמרא גמירא לה, או הלכה למשה מסיני. טוב, עכשיו, כשאנחנו רוצים לטפל בחידה הזאת, יש לזה שתי מטרות. מטרה אחת זאת מטרה עיונית. סתם, להבין איך חזל עבדו, להבין את הכלים. כמו שאנחנו מנסים להבין כל סוגיה, אנחנו צריכים להבין גם את החלקים בסוגיה שאנחנו בדרך כלל מדלגים עליהם. החלקים שעוסקים בדרשות. כדאי לנסות ולהבין את זה גם. זה גם חלק מהתורה. אבל יש מטרה, אני חושב, עוד הרבה יותר חשובה, והיא המטרה של להשתמש בדרשות. בשום מקום לא כתוב שבשביל להשתמש בדרשות צריך להיות סמוך. רוצה להיות בית דין הגדול. שום דבר. להפך, מההתייחסויות הפשוטות של הרמב״ם, כל בית דין, בכל דור, כל בית דין של שלושה, שיושב לדין בין ראובן ושמעון, או השור שלו, נגח את השור שלו. עכשיו הוא רוצה לדון מה הדין, אם ראובן חייב או ראובן פטור. אותו בית דין שיהיה קשר לממונות, לא משנה, סמוך אחד, לא צריך סמוכים, רווחה, כל דבר שתחילת סנהדרין, לא חשוב איזה בית דין זה. בסדר? הבית דין הזה, בין היתר, משתמש בארגז הכלים המדרשי. זה חלק מארגז הכלים שלו. הוא יכול ללכת לתורה לדרוש פסוק ולהכריע את הדין. בסדר? טוב, אין... מה?
מאז חתימת התלמוד, לא?
לא, אני מדבר כרגע ברמה העקרונית. אין מגבלה עקרונית, לא מוצאים, אני לא מכיר, בשום מקום, איזושהי מגבלה עקרונית שאומרת מי רשאי לדרוש דרשות. אין מגבלה כזאת, אני לפחות לא מכיר.
ישירות מהתורה?
מכל מקום שאתה רוצה, יש עוד ג' מידות, תעשה גזרה שווה, תסיק מסקנות, ותוציא הלכות.
גזרה שווה,
גם זה לא נכון, אבל זה עוד נגיע מאוחר יותר. גזרה שווה גם אפשר לדרוש.
אז הכלים הוא רק
ג' מידות? לא, לא. כל מידות הדרש.
יש
בזה
מחלוקות שעד היום לא...
בסדר, גם אצל חז"ל היו מחלוקות, אז הם לא השתמשו בגלל שיש מחלוקת. מה קרה? אז תגבש עמדה ותשתמש, כמו שאתה מבין. מה שחז"ל עשו. איפה זה נגמר? אין שום מגבלה פורמלית מי רשאי להשתמש בדרשות ומי לא. למה בכל זאת זה נפסק? וזה נפסק מאוד מאוד מוקדם אגב. כבר דיברו על זה רבים, שאפילו בגמרא יש מעט מאוד דרשות חדשות. רוב הדרשות הן דרשות שבאות להסביר הלכות תנאיות, או דרשות תנאיות. בעצם מבחינת האמוראים זה היה מהלך סומך, לא מהלך יוצר. כי ההלכה כבר, עיקר הדרשנים היו התנאים. באמוראים יש דרשות, אבל זה דרשות שברובן לא חדשות, מעט מאוד דרשות חדשות, והן באות להסביר בדרך כלל הלכות תנאיות, רובן. בסדר? אחרי הגמרא זה כבר נגמר כמעט לחלוטין. יש פה ושם איזה הבלח קטן של דרשה שעושה איזשהו ראשון, מאוד מאוד נדיר, כמעט לא קיים. אבל החלוקה, אם ככה כבר אתם רואים, החלוקה היא לא קשורה לסמיכה, ולא לבית דין הגדול. בזמן האמוראים גם לא היה בית דין הגדול, והאמוראי בבל גם לא היו סמוכים. ובכל זאת דרשו דרשות, רק הרבה פחות. זה תהליך שמדרדר עד שהוא מתעיין, באלף כמובן. כן? זה לא תהליך שנפסק באיזשהו שלב כשנגמרה הסמיכה. אז למה באמת הוא נפסק? התחושה שלי, עוד פעם תחושה, אבל נדמה לי שהיא די מעוגנת במה שאני מכיר, בחומר עצמו, זה שפשוט הפסיקו לדעת איך לעשות את זה. איבדו את ההבנה איך הכלים האלה עובדים. זה לא בעיה של סמכות. זה לא שאלה שאין לי סמכות לדרוש דרשות, כי אני לא סמוך, כי אני לא בבית דין הגדול, או משהו כזה. אני פשוט לא יודע איך משתמשים בכלי הדרש האלה. אני יודע להגיד את זה כל בוקר בתפילה. כאן וחומר, הגזרה שווה, בניין עד מכתוב אחד, בניין עד משני כתובים, כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל וכו'. הכל אני יודע להגיד, אבל מה זה אומר? איך משתמשים בזה? איך מוצאים מזה הלכות? את זה, את היכולת הזאת, איבדנו.
אבל זה לא משהו רק לוגי. זה פשוט כראשונים,
גם הראשונים אבל לא עשו דרשות. גם הראשונים לא עשו דרשות. גם הראשונים לא עשו דרשות. אז מה זה אומר? שאנחנו לאט לאט איבדנו את היכולת לדרוש דרשות.
כן, אבל לא באופן שכלי, לא איזה
שפחות חכמים. לא באופן שכלי, איבדנו את היכולת, זה סוג של מיומנות. איבדנו את המיומנות הזאת.
איך נסביר מחלוקות בין דרשות?
מה? רגע, רגע, אני עוד אגיע לכל זה, אני בינתיים נותן איזה מבוא כללי, אנחנו עוד לנקודות האלה ניכנס ביתר פירוט. בסדר? אני רק רוצה לתת איזושהי סכמה כללית. לכן נדמה לי שהתהליך של ההידרדרות הזאת, או ההתמעטות הזאת בשימוש בדרשות, הוא לא תהליך שנבע כתוצאה מהיעדר סמכות. אין שום הבדל בסמכות של ראשונים, אחרונים או אמוראים. יש הבדל בסמכות בין סמוכים, או בית דין הגדול, מי שלא סמוך, או בית דין הגדול ובית דין אחר, זה ודאי, זה הבדלים ברורים. אבל אין הבדל מבחינת הסמכות העקרונית, ההלכתית, בין דורות שונים. אין שום הבדל. אם לראשונים מותר, אז גם לי מותר. יהיה, מתוך כבוד לראשונים, אני אנסה להבין את מה שהם אומרים, ירידת הדורות, כן או לא, לא ניכנס למוקש הזה עכשיו. אבל בסדר, אבל עדיין הסמכות העקרונית קיימת גם לי, זה ברור. אלא מאי? כמו של הראשונים, כמו של האמוראים. אלא מאי? שכיוון שהתחושה שאני פחות בטוח בעצמי, אני כבר פחות יודע איך עושים את זה, אז אם אני אחראי, אני לא עושה את זה. אנחנו לא סתם משחקים משחקים, להפך. דווקא בגלל העובדה שהשימוש בדרשות מתמעט, נדמה לי שזה מחזק עוד יותר את הטענה שטענתי בהתחלה, ששימוש בדרשות זה לא משחק. שימוש בדרשות זה איזשהו סוג של מיומנות, שמי שיודע להשתמש בו יודע שהוא מוציא תוצאות נכונות. יש לו אמון בכלים האלה. ברגע שאני כבר הפסקתי להבין איך זה עובד, וככל שאנחנו מתרחקים יותר מהמקור, אנחנו יותר ויותר מפסיקים להבין איך זה עובד, אז אם ככה האחריות מחייבת שאנחנו גם פחות ופחות נשתמש בכלים האלה, כי כבר אנחנו לא באמת בטוחים בעצמנו. אז צריך מאוד להשתמש בזה, מאוד מבוקר ומאוד זהיר, אם בכלל. ברגע שאנחנו כבר איבדנו לגמרי את היכולת הזאת, וככה קצת נראה המצב היום, קל וחומר אולי פה ושם מישהו יוכל לעשות, יש כל מיני קלים וחמורים מפורסמים של החפץ חיים בפירושו על התורה. כן, הוא נחשב בדרך כלל פוסק שמרן, החפץ חיים. אבל בפירוש שלו על התורה הוא עושה כמה קלים וחמורים הלכתיים מאוד מעניינים. פעם ממני שמישהו כתב את זה הייתי, לא זוכר כבר איפה.
זה הצד השיש של המטבע של כוח.
מה זאת אומרת כוח?
כוח אינטליגנטי, זה לא...
אם אתה מבין איך זה עובד, אז אתה יכול לעשות בזה שימוש. אם אתה לא מבין איך זה עובד, אתה לא. עכשיו, בקל וחומר אנחנו מבינים איך הוא עובד. גם היום. אז אם אנחנו מבינים איך הוא עובד, אנחנו יכולים לעשות בו שימוש.
שהיה
אותו מעמד של דמי, רבן יונה דיאב, לדרוש דרשות, ורבן מדרוש דרשות.
ברור שיש פה
עניין
של מעמד. ברור שיש פה עניין של...
מה המעמד? איפה זה
כתוב?
איפה ההלכה קובעת את זה? לא, הלכתי.
אבל ברור
שיש...
זאת אומרת, בגלל שהכלי הוא כלי...
מה אתה בעצם אומר? כיוון שהכלי הוא כלי שדורש מיומנות רבה ועדינות רבה, אלא...
זה של פשוט כאילו הבנה שאפשר להוציא הרבה דברים מהתורה.
לא יודע מה זה, המילים האלה לא ברורות לי, תגדיר יותר טוב. מה היה לרבן גמליאל של איין? חוץ מזה שהוא היה סמוך בבית דין הגדול, נדבר, טוב, רבי עקיבא. רבי עקיבא לא היה סמוך ולא היה בבית דין הגדול.
לא, אבל היה לו סוג של שלטון כאילו, שלטון נכתיר היה גם לגמליאל. ואחר באמת
לדרוש,
ואף אחד לא היה כאילו אומר, מה זאת אומרת?
אף אחד לא היה אומר, מה זה נקרא אף אחד לא היה אומר? זה נכון או לא נכון? מה זה, זה פחד חברתי? אנשים לא יקבלו את זה? מה פתאום? מה פתאום? הרשב"א אמר דברים מאוד מאוד מרחיקי לכת בלי לחשוש בכלום, שמישהו יחלוק עליו, או הרמב"ם, שלא דבר על הרמב"ם. הרמב"ם כתב ספר שלם כאילו שזה האורקל מדלפי. הוא קיבל גם על זה, חטף על זה גם. על זה שהוא לא מנמק דברים. למה? כי היה ברור לו שיש לו סמכות וזה הכל. נו, אז למה פה נגמר הוודאות הזאת?
כי זה כלי מסוכן.
לא מסוכן, זה כלי שהוא לא ידע איך להשתמש בו. מה זה מסוכן? זה מסוכן בגלל העובדה שהשימוש בו דורש איזושהי מיומנות, עדינות מסוימת, שאיבדנו אותה.
נכון, זה כלי מסוכן, בגלל שהקשר בין הדרשה לבין הפשט הוא...
אתה חוזר במילים אחרות על מה שאני אומר. למה זה לא אותו דבר?
אני חושב שזה עניין של אי-הבנה, וזה עניין של עובדה שהקשר הוא ממש...
אז למה רבה גם לי עשה את זה?
מה
זה כמה מעמד? אבל זה באמת כתוב? זה כתוב בפסוק או לא? את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו בפסוק? אם כן, אז למה הרמב״ם לא עושה את זה? אם לא, אז למה הרמב״ם גמליאל כן עשה את זה? אני לא מבין. אני לא, אני לא פשוט לא מבין את האלטרנטיבה, לא שלא מסכים, אני לא מבין, לא מבין מה הטענה.
אומר שכן יכול לדבר במעמד, לא הלכתי. אבל גם אם, זה בדרשות צומחות, ונגיד שאנחנו קודם לא הסכמנו, נגיד שיש כמה סיבות מסוימות בדרשות צומחות, עדיין אפשר לראות ההבדל בין הרמב״ם לבין רבן גמליאל, למה הוא דורש ולמה הוא לא דורש. אם לדוגמה סתם זה פשוט כדי לראות את הקשר בין דרשות ואותה דרשות בעל פה, ואם במקרה זה אותה תקופה שהייתה את הקראים ואת הבריטוסטים ואת הצדוקים
שעשו... קראים היו בתקופת הרמב״ם, היו שם מלחמות גדולות נגד הקראים. אבל בואו נשאל אותך על הקראים, אל תוריד אותם. לא, זה בדיוק הנקודה, אני אנסה להוציא ממך טענה. אני לא רואה פה טענה אלטרנטיבית.
אפשר להסביר את העובדה, גם אם אומרים שזה דרש סומך.
כן. אפשר להסביר את העובדה. שהם בעצם הבינו שאת השם אלוקיך עתירה בא לרבות תלמידי חכמים, רק הם לא אמרו את זה כי הם פחדו. זה בעצם מה שאתה אומר.
מי?
הרמב״ם. זה מה שאתה אומר. אתה אומר שבעצם הרמב״ם יודע לדרוש דרשות כמו רבן גמליאל. רק הוא לא מעז לעשות את זה כי ירביצו לו. זה מה שאתה בעצם אומר. אם הרמב״ם היה מפחד ממה שירביצו לו, הוא לא היה כותב כלום נראה לי.
זה דרשה סומכת, אוקיי?
נו.
דרשה סומכת.
הרמב״ם אומר שזה דרשה יוצרת.
מה?
אומר את זה במפורש. אז ברמב״ם אפילו אין טעם להתווכח. הוא כותב במפורש שכל הדרשות הן יוצרות, חוץ משלוש או ארבע. טוב, אני אראה לך אם תרצה.
ההפך,
נראה לי שזה יותר הגיוני לרמב״ם, אני בדיוק ההפך.
נורא הגיוני,
אבל הוא אומר אחרת. בסדר, אין טעם להכניס את העובדות.
וגם כשהוא מדבר על זה, אבל בלכות אומרים, הוא אומר, בית דין, כפי הנראה בעיניהם, ולהכין כאילו.
כפי הנראה בעיניהם, הם דורשים דרשות. מה הבעיה? לא הבנתי.
כפי הנראה בעיניהם.
נכון, נו. מה שנראה להם, זה מה שהם עושים. אלא מה? מה שנראה לי.
לא, אבל הוא לא מדבר שם בצורה של פרשנות, הוא מדבר שם בצורה של כוח של בית דין.
לא, פתאום, מה שנראה, עוד פעם, פרשנות ולא פרשנות זה מונח טעון שעוד נחזור אליו.
הוא כותב בית דין, דורש דרשות, איך שנראה לו.
ברור, נכון, איך שנראה לו, מה שהוא מבין, הוא דורש, כמו שמה שהוא מבין, הוא גם מפרש. ברור, אותו דבר, מה ההבדל?
אני לא מדבר על פרשנות דבר.
דרשה ופרשנות זה שני סוגי כלים לחלץ מידע הלכתי מתוך הפסוקים. בכלים האלה בית דין עושה שימוש כמיטב הבנתו, כפי מה שנראה לו. מה? כפי מה שנראה לו, מה זה? זה הגרלה? כפי מה שנראה לו, מה? הוא מתכוון לומר, אני בעצם רוצה שיראו מתלמידי חכמים. אז בוא נמציא כלל. את תמיד בא לרבות, את השם אלוקיך עתירה, זה בא לרבות תלמידי חכמים, וזהו, זה מה שנראה לו. זה הטענה. אני לא מביא את הטענה. ברור שהכללים האלה בית דין משתמש בהם, הוא לא ממציא אותם. הוא משתמש בהם והוא מבין שהכללים האלה הם כלים לגיטימיים להוציא מידע מתוך הפסוקים. הוא עושה את זה כפי מה שנראה לו, ברור שיש כרוכה פה סברה, כרוכה פה מיומנות בשימוש בכלים, כל זה אנחנו עוד נראה. אבל ברור שהוא עושה את מה שנראה לו, אבל אחרי שהוא עושה את זה הוא מבין שזה מה שהקדוש ברוך הוא תמן בפסוק הזה. זה מה שאמור לצאת מהפסוק הזה. הוא לא משתמש בזה ככלים אד הוק. אז ממילא עכשיו אני שואל, אז למה לא כולם עושים את זה? כי הם לא עושים את זה, כי הם לא יודעים לעשות את זה. וזו עובדה פשוטה, פוק חזי ותשאל, תראה שאף אחד לא יודע, איך עושים שימוש בכלים האלה היום. עובדה. וגם הראשונים, הם כותבים את זה. הראשונים כותבים את זה. אנחנו לא יודעים. לא יודעים איך עושים שימוש בכלים האלה. אפשר לראות אגב מההסברים שהם כן נותנים, שהם לא ידעו את זה גם כן. כי ההסברים האלה הרבה פעמים צולים. כן.
אבל זה דבר לגבי גם דרשות הלכתיות. אתה חושב שאם אנחנו מבינים את הדרך לדרוש, אפשר היום לדרוש?
בוודאי, נדבר על דרשות הלכתיות. דרשות לא הלכתיות, עושה מה שאתה רוצה.
אני אמרתי שכאילו העניין של פעם של ראשונים זה שהם יותר קוראים למסורת. אני חושב שכאילו תורה אפשר להבין כאילו בהרבה, זה אמון לפעמים, לכן יש מחלוקות, אפשר להבין את זה ככה, אפשר להבין ככה.
מחלוקות היו גם בזמן התנאים.
נכון, אבל...
אם מחלוקות היו מרתיעות אותנו מלדרוש דרשות, אז הם לא היו דורשים גם כן.
אני רק אומר שאפשר לצאת, יש כמה, התורה כאילו מתפרשת בכמה כיוונים, ולכן כאילו מה שנקבע, בגלל שנקבע גם, זה היה יותר קרוב למסורת, יותר קרוב ויותר קרוב לסיני. ולכן המאמן של גבוה לא נובע מאיזה כוח שיש לו ראשון. הוא נובע מקרבה למסורת.
לא, זה אני מסכים לגמרי לטענה הזאת, אבל מה זה קשור למה שאני אמרתי קודם?
אז גם עצם הדרשה, כלומר, אפשר לדרוש משהו, אולי, נכון, גם אני אבין איך דורשים, זה יפה מאוד, אבל בסוף, מה שאולי התורה התכוונה זה שונה, ואני לא יכול לקבוע את זה, כי יש מרבה נתונים שאין לי, שנאבדו באורך השנים,
עוד פעם, השאלה אם העדר הידע הוא נתונים שנאבדו לאורך השנים, או שהוא העדר היכרות עם הכלים, זה לא חשוב לענייני. מה שחשוב כן לענייני, זה שההבדל הוא אך ורק ביכולת להשתמש בכלים, ולא בסמכות.
אני רק מנסה להבין, אם אתה תמצא דרשה שסותרת משהו שקיים, זה הדרשה שלך.
ואני אהיה משוכנע שהדרשה נכונה?
אז אני אומר שאני אשתמש אותה, כי יש נתונים אולי שאתה לא מכיר. אולי נכון.
ובפרשנות, אין נתונים שאני לא מכיר. אני כל הזמן מקבל החלטות הלכתיות. אז מה, אולי יש נתונים שאני לא מכיר? אז לא. מה אתה אומר את זה?
אז למה כאילו לעצור? איפה הקו? אני לא מאמין.
אין קו. הכסף מי שאתה כותב את זה בהלכות ממרים. כשהרמב״ם שואל, כשהרמב״ם קובע, כדי לבטל את ההלכות שקבעו בעידין קודם, הלכות דהורייתא, לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. רק בהלכות דרבנן צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. שואל הכסף משנה, אז למה אנחנו לא חולקים על המוראים? ולמה המוראים לא חולקים על תנאים? ומה הוא עונה? כי קיבלנו על עצמנו. בסדר גמור, קיבלנו על עצמנו. על מה קיבלנו על עצמנו? על תנאים ועל המוראים, נכון? פה נכנסת שאלת הסמכות. שאלת הסמכות נכנסת ביחס לשס. השס יתקבל כמשהו שעליו לא חולקים. זה הכל.
איזה פן לוגי, סתם איזשהו קבלה?
בוודאי, זה מה שאומר הכסף משנה. ברור שיש לזה איזשהו בסיס אמיתי. והבסיס האמיתי הוא העובדה שאנחנו באמת מרגישים פחות בטוחים בכלים האלה. כיוון שכך שמו גדר ואמרו, אוקיי, מכאן והלאה, מה שהשס קבע, קבע. אבל אין גדר שאנחנו לא נדרוש. גדר כזאת אין. יש ראשונים פה ושם שכותבים את זה, יש ראשונים אחרים שלא כותבים ככה. פה אין גדר חד משמעית שאנחנו לא נדרוש. מה שכן הגדר אומרת, שאם יוצא לנו משהו נגד משהו בשס, זה לא עובד. קיבלנו על עצמנו שאנחנו לא חולקים על השס. אבל כי קיבלנו על עצמנו. זה הנקודה. עכשיו, במקום שבו יש לי הלכה חדשה, לא נגד השס ולא כלום, אני רוצה לדעת מה ההלכה. אז אני אעשה גזרה שווה, אני אעשה בנייניו, אני אעשה לא יודע מה שאתה כלל ופרט וכלל, ואני אדרוש דרשה, ומה שיצא לי, זה מה שאני עושה, זה עקרונית מה שאני אמור לעשות. למה אני לא מדבר נגד אף אחד עכשיו, אני מדבר על משהו חדש, לגמרי. או סתם להכריע במחלוקת ראשונים, גם זה אין בעיה לעשות. אבל אני אומר, אפילו משהו חדש לגמרי. מה הבעיה? למה שאני לא אעשה את זה? רק בגלל שאני לא יכול, לא יודע. היי, חסרים לי נתונים. מה זה כך חסרים לי נתונים? כל אחד תמיד יכול לחשוש אולי חסרים לו נתונים. השאלה בשורה התחתונה, אם אתה מספיק משוכנע שהכלים שבידך הם כלים טובים, אתה משוכנע בתוצאה. אם כן, אז יפתח בדורו, כשמואל בדורו. אם לא, אז לא. לפחות באחריות. ברור שמי שלא התגבשה אצלו איזה, לא התגבש אצלו איזשהו שכנוע משמעותי, לא נכון יעשה אם משתמש בכלים האלה. בסדר?
סתם, אני מסתכל מה... עכשיו נגיד יבואו אליי עם שאלה, לי יש שאלה אם אני יכול להשתמש בהמצאה חדשה של זרם של חקיקים שעוברים דרך חוט לד ומפיצים אור בשביל חנוכיה. הרב ממש כאילו אני, מבחינה עקרונית, כאילו אני היה לי תמידות דרש, הייתי יכול לפתוח את התורה המחפשת.
אין שום ספק, כן.
ולא הייתי צריך כאילו לעבור דרך לפתוח תחומים, אני יודע איפה.
לפתוח תחומים, מה יהיה כתוב בתחומים? גם יהיה כתוב אותו דבר. יעשו שם דרשות, וזה מה שיעשו. או פרשנות, לא משנה. היום למשל, החליטו את ההחלטה הזאת בלי לעשות דרשות. זה לא חשוב. אבל יש החלטות שאותן כן יצטרכו דרשות. מה, אתם באמת חושבים, ברמה העקרונית, תחשבו, האם באמת כל ההלכות נגמרו בזמן חז"ל? פתרו את כל הבעיות? מה שמופיע בשס אמור להכין מידע על כל מה שזז, זאת אומרת, לא צריך שום דבר חוץ ממה שכתוב בשס, נשמע לי בלתי סביר. בלתי סביר. כמו שההלכות נזקקו לדרשות לכל אורך ההיסטוריה עד חתימת השס, אין סיבה להניח שאחרי חתימת השס התהליך הזה לא אמור להמשיך. הרי לכל אורך הדרך עד חתימת השס נוספו דרשות, בקצב הולך ויורד כמובן, אבל נוספו דרשות. למה נוספו דרשות? כי התעוררו שאלות שעליהן לא מצאו מענה בהלכה הקיימת. אז חז"ל לקחו לעצמם את הכלים שהם קיבלו, את כלי הדרש, והשתמשו בהם, נכון? אז עכשיו, ומה קורה עם הלכה שנוצרה 500 שנה אחרי חתימת השס? או 200 שנה אחרי חתימת השס, לא משנה? אחרי זה נגמר, אז אי אפשר כבר, אז מה עושים איתה? מה הקדוש ברוך הוא מצפה שנעשה איתה? עכשיו, לא תצור, אני חושב שכל חז"ל היו שרפי מעלה, ואני לא מתווכח איתם בכלום. עדיין, השאלה, מה אני אמור לעשות עם ההלכה הזאת? לא לדרוש. ברור שכן, הרי זה, בשביל זה ניתנו הכלים האלה. הכלים האלה ניתנו כדי לתת פתרונות לבעיות שלהן עדיין לא נמצא פתרון.
למה שלא נאמר גם שחלק מהסיבה שפחת הסיבה שדורשים, זה כי יש לי יותר מידע עם הדרושות הקדמות.
כי אני חושב שזה לא עומד במבחן. אני חושב שיש הרבה, לא פחות שאלות פתוחות ממה שהיו בזמן התנאים והמוראים.
זה שאלה של שאלות, זה שאלה של מידע, שיש כמובן מידע, כלומר... משה נותן את התורה, יש לנו 613 מצוות, ואנחנו נשים להשתמש גם כדי לדעת מה לעשות בחיים שלנו.
תראה, אפשר...
מגיע
איזה שאלה
שאנחנו לא יודעים, יש לנו 614, מגיע עוד איזה
שאלה
שאנחנו לא יודעים, 615.
תיאורטית זה היה יכול להיות הסבר נכון, אבל הרי אי אפשר להתווכח עם זה שבאמת איבדנו את היכולת לדרוש. אז סתם להתעלם מעובדות.
יכול להיות שאיבדנו את היכולת לדרוש, כי באמת לא היה צורך.
כרגע, אבל איבדנו את היכולת לדרוש, ואם יהיה צורך לדרוש... מה נעשה? לא נדרוש, כי אין לנו את היכולת. עכשיו השאלה היא רק בכמה מקומות יתעורר צורך לדרוש. זה יכול להיות הוויכוח, אבל בסדר, לא נתווכח על זה עכשיו. אבל ברור שכרגע, גם במקום שיתעורר צורך לדרוש, אנחנו לא נדרוש. כי אנחנו לא יודעים. לא בגלל שלא צריך, אלא כי אנחנו לא יודעים. כן.
רב,
לא
אומרים לחלק
במידות
שהתורה נדרשת בהם בינים י"ג או שיטות אחרות, בין מידות שהן לוגיות, במובן אפילו היוונית, לבין מידות שהן לא בדיוק...
אז אנחנו נעשה את החלוקות האלה, אין אף מידה היא לא לוגיקה פורמלית. גם לא. לא, זה לא מידה פורמלית. אם תצרין קל וחומר ותוציא מזה סילוגיזם, אני אתן לך פרס נובל.
אוקיי, בכל מקרה, יש כבר, יש, אני חושב שעכשיו הסכים, שיש מידות שהן גם לנו מובנות לחלוקות.
כן, מובן כן.
עכשיו, יש מידות אחרות, שהם אולי בגלל הקרבה לנבואה שדיברה הרב הנזיר או דברים כאלה ואחרים איבדנו את היכולת כי הם דורשות איזושהי השראה נשמתית גבוהה יותר, משהו כזה כמו להקיש. להקיש יש צורך ביותר מאשר רק מילה פה מילה שם.
לא, ברור. אנחנו נדבר על זה. השאלה השראה נשמתית וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע מה זה אומר, אבל אנחנו נדבר על התהליך הזה, ואני אטען באמת לא כך, אבל פה אתם תקבעו את עמדתכם. אני חושב שזה היעדר מיומנות, זה הכל, ואפשר לשחזר את זה. זאת הטענה. טוב, יש דברים שאני חושב שכבר אני יכול להראות שחזור. זאת אומרת, לא, ממש לא מלא ולא, אבל יש דברים שאפשר בהחלט לראות שחזור.
למה הרב הדורש פוסל?
מה? אם יהיה מקום שבו אני אראה דרשה מתבקשת ושאני משוכנע בה, אני גם אדרוש. אין שום בעיה. טוב.
הרב לא רוצה להסכים. הרב לא רוצה להגיד שזה איזשהו עיבוד של רוח הקודש כזאת?
לא.
איך אתה יודע שזה לא ככה?
אני נוטה לחשוב שלא, איך אתה יודע שכן? למה חובת הראייה היא עליי?
לא, יש, מה שאומרים לו, כמו שאמרתי לפני כן, שאני
שומעים כפה
של
עולם. הכוונה שיש ירידת הדורות, כולנו יודעים. אני חושב שירידת הדורות זה בדיוק האובדן האינטואיציה הזו של איך משתמשים בכלים האלה. מה, אתה תקרא לזה רוח הקודש, אני קורא לזה תבונה, אבל זה שאלה אחרת כבר. אני אולי טיפה אנמק את זה גם בהמשך, למרות שבסופו של דבר ברור שזה יעמוד או ייפול על שאלות אידיאולוגיות. בסדר? טוב. אז לכן בעצם, מה שאני מנסה לטעון לו, זה שיש עניין רב בניסיון לשחזר את המיומנות הזאת, להשתמש בכלי הדרש. השאלה איך עושים את זה? איך עושים דבר כזה? פה כמובן צריך לחלק את מידות הדרש לכמה סוגים, כבר הוזכרה החלוקה בין מידות הגיוניות ומידות לא הגיוניות, ובאמת אני חושב שזאת חלוקה חשובה, אנחנו ניכנס אליה בהמשך, נגיד מתוך היו"ד ג' מידות של רבי ישמעאל, אז יש אולי 4 מידות הגיוניות. יש את קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, ואולי שני כתובים המכחישים זה את זה. זה תלוי בשאלה איך מבינים את זה, אבל אולי גם זה מידה הגיונית. בשאר המידות אלה מידות שאני אקרא להן מכאן ועל הטקסטואליות. זה מידות שהטריגר לדרשה הוא טריגר טקסטואלי. לדוגמה, כשהתורה דורשת, כשהחזל דורשים בכלל ופרט וכלל, למה הם דורשים? כיוון שיש ניסוח של פסוק, שהניסוח משתמש במונח כללי, ואחריו מונחים פרטיים, ואחרי זה עוד פעם מונח כללי. זה לא נובע מאיזושהי הבנה בתוכן של הפסוק. זה נובע מההתנסחות של הפסוק. צורת הניסוח של הפסוק היא הגורמת לדרשה. לעומת זאת בקל וחומר או בבניין אב, בניין אב ומה מצינו, כן, זה אותו דבר. אז בניין אב או קל וחומר, שם אין לזה שום קשר לניסוח של הפסוק. שום קשר. זה תלוי בתכנים.
זה רשמה, זה טקסטואלי.
אתה שומע?
זה רשבה, זה טקסטואלי.
זה רשבה, זה טקסטואלי, כן.
טקסטואלי, אבל זה גם גדול.
מה?
זה טקסטואלי.
לא, בסדר, לא חשוב. אני לא, אפשר, אפשר לדבר גם על זה. אני כרגע הולכת את החלוקה הראשונית, מה הטריגר לדרשה? כשאנחנו עושים אנלוגיה או אינדוקציה או קל וחומר, אנחנו עושים את זה בכל מקום. לא רק במידות הדרש, לא רק בעולם הדרש. עושים את זה בכל מקום, ככה ההיגיון שלנו עובד. אז הדבר הזה לא תלוי בשאלה איך הדברים כתובים. אם התורה הייתה כותבת אחרת את דין קרן ושן ורגל ברשות הרבים, עדיין היינו עושים את הקל וחומר כמו שעושה המשנה בבבא קמא. זה לא תלוי בשאלה איך זה כתוב. זה תלוי בתכנים. אם קרן כאן חייב ושן ורגל כאן פטור, זאת אומרת שקרן יותר חמורה משן ורגל. אז אם ככה, אז גם בחצר הניזק קרן יותר חמורה משן ורגל, וזה הכל. אז מתוך ההבנה של התכנים יוצאת המסקנה. לכן קל וחומר זאת מידה הגיונית. בסדר? גם בניין אב אותו דבר, בניין אב זה סך הכל אנלוגיה. אני עושה אנלוגיה בין שני דברים שנראים לי דומים, זה הכל, ומה מצינו. לכן זה מידה הגיונית, בסדר? לעומת זאת יש רוב המידות, הן מידות טקסטואליות, זה מידות שיסודן בשאלה איך התורה כתבה את זה. עכשיו, האחים האלה מתחלקים כמובן להרבה מידות. יש גזירה שווה במקום שבו יש שתי מילים שהן שוות בשני הקשרים, ואנחנו עושים השוואה בין שני המקורות האלה. לפעמים יש היקש, נגיד, אם התורה כתבה שתי הלכות צמודות, פסוק ליד פסוק, או אפילו באותו פסוק עצמו, אז זה אומר שיש מקום להשוות ביניהם, אבל עוד פעם נובע מצורת הכתיבה, לא מתוכן ההלכות, בגלל שאני מבין שההלכות האלה הן דומות, אלא להפך. אפילו אם אני לא מבין שההלכות האלה הן דומות, כיוון שהתורה כתבה אותן בצמידות, אז אני אמור עכשיו להניח שהן דומות ולהוציא מזה איזה שהן מסקנות. יש כלל ופרט שהזכרתי קודם לגבי לשון רבים, לשון יחיד ולשון רבים. דבר שיצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא, זה בעצם איזשהו סוג של כפילות, שהתורה אומרת איזושהי הלכה כללית, ובאיזשהו מקום היא אומרת, נגיד, משהו על כל הקורבנות, ובמקום אחר היא אומרת משהו על שלמים. שמה היא חוזרת? היא כבר אמרה את זה שזה נכון לכל הקורבנות. אז זה דבר שיצא מן הכלל, והכלל הוא שלא ללמד עצמו יצא, ללמד הכלל כולו יצא. אבל איזה מידה זאת? זו מידה הגיונית? לא, זאת מידה טקסטואלית, נכון? ברגע שהתורה כפלה את ההתייחסות לשלמים, היא כפלה את זה גם במסגרת כל הקורבנות וגם לחוד, היא רימזה לי בזה שאני צריך לעשות פה איזושהי דרשה. אז הטריגר לדרשה הוא לא התכנים המעורבים פה, אלא צורת הכתיבה בתורה. בסדר? וכך זה כל שאר המידות הדרש, אנחנו נעבור עליהן ונכיר אותן. מה?
זה בדרך הטקסטים בשיטה הטקסטואלית או דווקא הטקסט של התורה?
לא, לא, עקרונית זה רק על הטקסט של התורה. למרבה ההפתעה, לדעתי לפחות במידות שעליהם עבדתי ככה ביתר פירוט, אני יכול להראות שזה נכון גם בטקסטים אחרים. אפילו כלל הוא פרט. זה פרט הוא כלל ודברים מהסוג הזה.
שהם לא תורניים או...
אה?
על איזה טקסטים?
כן.
גם
שהם
לא
תורניים? כן. אה? מה שאתה רוצה, מה שהחיבור שאתה תכתוב. עוד פעם, לא ברמת הקשיחות של התורה, אבל הרעיון של כלל ופרט וכלל יכול להיות קיים גם שם. כן, אני אראה את זה גם. אגב, עושים, יש כמה וכמה דרשות של כלל ופרט וכלל שהאחרונים דורשים את זה על ספרות הראשונים. יש שוטים, השוט כתב, סתם כותב. משפטים, כמו שאנחנו כותבים, נכון? בא האחרון ועושה עליו דרשת כלל ופרט וכלל. לוקח משפט שכתב מהר"ם מרוטנבורג, ועושה עליו דרשה של כלל ופרט וכלל. ושהמהר"ם מרוטנבורג התחיל בלשון כללית, המשיך בלשון פרטית, סתם משפט שהוא כותב...
זה טענה פסיכולוגית.
לא, זו טענה פרשנית.
כן.
כל פרשנות היא סוג של פסיכולוגיה. זו טענה שכך, אם כותבים כך, מתכוונים לכך וכך.
כן, אבל כתב התורה זה לא...
התורה כתובה באופן שהיא נתן לפרשנות שלנו, כמו שאנחנו מפרשים את התורה, זה לא קשור לפסיכולוגיה של הקדוש ברוך הוא.
השאלה, אולי אנחנו יכולים לראות פסוק ולדעת שיש פה טריגר לדרישה, אבל למה שנגיד...
זאת שאלה מצוינת ואני אגיע לזה.
אני אדרוש של רבות אחיך הגדול, אני יכול לדבר אותו?
זאת שאלה מצוינת, אני אגיע לזה, בסדר? אבל אני רק כרגע עושה את החלוקה הבסיסית. שאפילו אם יש לי טריגר טקסטואלי, כתוב את, את השם אלוקי חתירה, אז אני יודע שאת בא לרבות. זה גם דרשה טקסטואלית, נכון? אבל את מה לרבות? האם זה יוצא מהפסוק? זה יוצא מהסברה? מאיפה זה יוצא? איך אני יכול להחליט? גזרה שווה בין עבד ואישה, לא מאישה. האם עכשיו אני אומר שגם אישה קונים כמו עבד? אפשר להתעלל בה כמו בעבד? מה אני אלמד מהדרשה הזאת? של לה מאישה. זו שאלה שנצטרך לתת עליה את הדעת. מה, האם זה יותר מהפסוקים, או יש גם לזה איזשהו טריגר טקסטואלי, או שאולי זו צברה, מה, איך זה בדיוק?
אבל אני אומר בסיטוט שאני פוגש, אני לא יכול, אני לא יודע לעצמי, זה אחד
מהמידות,
למשל,
סיטוט
הזה של שורש
פעמים. נכון. רוב הדרשות לא ברור מתוכן באיזה מידה השתמשו. דרשת של י"ג מידות זה מיעוט די קטן של הדרשות בספרות חז"ל.
זה גם לא רחמים ג' מידות.
נכון, טוב, כי זה מידה של רבי עקיבא. זה ריבוי. רבי ישמעאל, י"ג מידות יש רבי ישמעאל. תראו ברמב"ם, למשל, בכותרת של השורש השני, הרמב"ם כותב שכל מה שנלמד מי"ג מידות ובריבוי הוא דברי סופרים. זאת אומרת, הוא לא נמנע, הוא לא כותב דברי סופרים, הוא לא כותב בפנים, הוא לא נמנע במניין המצוות. אבל הוא מוסיף את י"ג למידות של רבי ישמעאל, והריבוי זה רבי עקיבא כמובן שדורש בריבה ומיד וריבה. טוב, אז זאת בסך הכל איזושהי הסתכלות כללית, אנחנו כמובן נצטרך עוד להיכנס יותר לפרטים, אני כבר חייב לנטוש כמו שאמרתי לכם, אז בשבוע הבא רבע לשתיים, בסדר?
עשרה ל?
אז נתחיל בעשרה ל, שבוע הבא.